שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית. מה שלומכם היום הזה? יום רביעי בשבוע, ואנחנו כבר לאט לאט לקראת סוף השבוע. אז איתי באולפן, במיוחד להיום, צוות מיוחד, כאשר ברדיו קול חי יש לנו את מוטי קופפר, הטכנאי, מאיר לבוביץ' הבמאי שלנו פה באולפני דברות, כדי לתת לכם בעזרת השם את התוכנית הטובה ביותר, שיהי רצון שהשם יזכה אותנו למסור. ולכן היום במרכז התוכנית הולך להיות נושא רגיש, עוצמתי, שיכול לשנות חיים של בן אדם. אם רק נבין אותו נכון, ננסה להבין קצת מה הרעיון של ההפטרה של הפרשה של השבוע דווקא, לא דווקא הפרשה של השבוע שלנו, אנחנו יודעים שיהיו מרגלים, הבנו, בסדר, אבל גם שמגיעים לארץ, יהושע עצמו שולח שוב שני מרגלים. כאילו מה, לא למדנו מפעם ראשונה, מה ההבדל בין מרגל לתייר, איך אדם יכול לזכות למה שנקצב לו, בהיתר ולא באיסור, מה זה נוגע להתמודדות היומיומית שלנו, ואיך הופכים להיות אנשים טובים יותר, בזכות זה, כל זה ועוד, בתכונית שלפנינו, אז יקיריי, בואו נתחיל. נתחיל במה? נתחיל מהסתם בהתחלה, כאשר אנחנו רוצים לגעת בנקודה הזאת של, בואו נתחיל עם המרגלים. שנים לפני, אני לא זוכר, 15 שנה, יהודי מבוגר, אמר לי את המשפט הבא, אמר לי, פנגר בחייך, אני מציע לך, מרום גילי, להיות תייר ולא להיות מרגל. ואני כאילו, אוקיי, מה, אתה יודע, תסביר. ואז הוא אומר לי, תקשיב, גם תייר, גם מרגל מגיעים לארץ זרה, אולי שהם לא בהכרח מכירים היטב, או יכול להיות שהמרגל למד על זה, אבל הוא לא היה שם יותר מדי. המרגל והתייר מגיעים לשטח לא להם, נקרא לזה ככה. ואז, ההבדל ביניהם, שהתייר מחפש את הדברים הטובים. איפה המוזיאונים, איפה המקומות תיירות, איפה הפארקים, הגנים, לא יודע מה, ההיסטוריה המקומית. לעומת המרגל שמחפש מה רע. איפה אפשר לתקוף, איפה הנקודות החלשות, איפה לא שמים לב ולא מטפלים, וכדומה וכדומה. אם אתה מגיע למקום חדש בחייך, והלוואי אומר לי, שכל מקום בחייך ייראה לך כחדש. מה זאת אומרת? אל תתרגלו לכלום. תחשבו שגם הבית שלנו, גם הילדים שלנו, גם האישה והבעל, אני מתייחסים אליהם בצורה סקרנית. מעניין אותי. לא, טוב, אותך אני כבר מכיר, יאללה, אני כבר יודעת גם מה תעשה, אני כבר קוראת אותך מראש, אתה לא תשתנה אף פעם. לא, למה? בצורה סקרנית. ולא רק שאני סקרן, כדי ללמוד, לחוות מחדש, אני גם אשאל שאלות כתם. אני רוצה להבין. איך היה, מה היה, תספרו לנו, תלמדו אותנו, אבל כתייר, לא כי, טוב, בוא נראה איך אני מפיל אותו, בוא נראה איך אני, לא יודע מה, אני רוצה להיות בחיים יותר תייר ופחות מרגל, בסדר? אז בפרשה של השבוע שולחים 12 מרגלים, אמנם הם מרחק יחסית גדול מארץ ישראל, מפרן הם שולחים את המרגלים 12 במספר, והתוצאות ידועות, אנחנו דיברנו על זה, הם חוזרים, מוצאים דיבה לארץ, העם בוכה, בחייה של חינם, מאז נקבעת בחייה לדורות, 9 באב, נקבע אז, וכך אנחנו עד היום, עדיין ביום מר ונמהר, ירצון שהשנה יתהפך לימים טובים, אבל ברעיון זה הכל התחיל מאותה נקודה. ואז בהפטרה של השבוע, מסופר על יהושע, שגם יהושע, כאשר הם מתקרבים לארץ ונמצאים כבר בשיטים, מקום מאוד מאוד קרוב, מרחק 3 ימים של הליכה מארץ ישראל, הוא מטרגט, נקרא לזה, משון טרגט, משון מטרה, מסמן שני אנשים, את כלב ואת, נו, כלב, אופ, ברח לי, נו, מה אתה עושה צחוק פנגר? אוקיי, בסדר. טוב, נדבר אחר כך, תראה איזה לחץ שלהם מהלחץ של התוכנית. בקיצור, אז הוא שולח שני אנשים, כדי שהם יתורו את ארץ כנען, יהושע, לא, מה פתאום, יהושע, אמרו לי באוזן, יהושע, הוא זה שהוא הלך, הוא שלח אותם, נכון? אז מי זה היה? טוב, נדבר על זה, בסדר? יהושע וכלב, שניהם? טוב, נדבר על זה, תכף נבדוק. בקיצור, הנקודה העיקרית, הם למעשה מגיעים לארץ כנען, וכאשר הוא שולח אותם, הם שוב פעם באים לתור את הארץ. אני אומר, לא למדנו מהפעם הקודמת. הרי למדנו, היינו שם, נכון? עשינו טעות, למה עוד פעם? אז מסבירים חז"ל שיש בעצם שני הבדלים עיקריים. כאשר אתה בא לתקוף איזשהו מקום מסוים, אתה צריך ללמוד עליו. בואו נהיה אמיתיים. צריך איזושהי השתדלות מסוימת. ברור שדבר שגם יהושע מבין, למרות שאני בא לכבוש את ארץ ישראל, אבל אני רוצה לעשות השתדלות גשמית. לדעת כמה חיילים אני צריך לשלוח, לבדוק באמת איפה אני יכול להתקיף, מאיזה מקומות. אז הוא שולח באמת ללמוד את הארץ. לא להביא איזה חוות דעת, האם היא טובה היא, האם היא רעה. ולכן הוא רוצה ללמוד, והוא שולח אותם לבית רחב. הוא שולח אותם לבית רחב, שם הם ללנים בלילה, כך אומר הפסוק. וישלח יהושע בינון מן שיטים שניים אנשים מרגלים חרש למור לכו ראו את הארץ ואת יריחו וילכו ויבואו בית אישה ושמה רחב וישכבו שמה. טוב, אז לצורך העניין הם מגיעים לשמה ובעצם לנים אצל רחב. וחזל הרומים שרחב הייתה בת 10 כאשר בני ישראל יצאו ממצרים. עברו 40 שנה, אישה בת 50, מה עשתה ב-40 שנה האלה? קצת שנים מקפוקפקות נקרא לזה ככה. אבא, מהם לא איזו וישי, הייתה פונדקאית. פונדקאית, הכוונה, היא מערכת אנשים שילונו אצלה וכדומה. גרסה אחת, גרסה שנייה, קצת עבר מפוקפק על 40 שנה. רחב אישה נאה מאוד, אחת מארבע נשים הנאות ביותר בעולם, כאשר בעצם יש שרה עמנו, אביגיל, רחב ואסתר. אז ככה שרחב היא אחת הנשים היפות בעולם, והגמרה מביאה כמה דוגמאות עד כמה היא הייתה יפה, אבל מבחינתנו הם הולכים ולנים שם. וכאשר הם לנים שם, רחב בעצם חושפת את הרצון הפנימי שלה. והיא מאז, מיציאת מצרים וקריאת ים סוף, רצתה להתגייר. היא מבינה שעם ישראל הוא הולך בדרך הנכונה. בור עולם בחר בעם ישראל, והיא מחליטה, אני רוצה להצטרף לעם ישראל, כאשר היא רוצה להתגייר. והיא באה בעצם ומבקשת מהם, אם אני אשמור עליכם, אם אני אציל אתכם, והיא עושה שם כל מיני צדקת, תראו בספר יהושע, איך היא מחביאה אותם בפשטים, ומשלשל אותם דרך החבלים, ובאים לשאול אותה, את ראית את שני המרגלים, והיא משלחת את האלה של המלך למקום אחר, סיפור שלם שם בנביא, כאשר המרכז הוא אותה אישה מתגיירת. ולא סתם שהיא מתגיירת, שנביא מושגים, היא מתגיירת, והיא הרי זוכה להתחתן עם מי? עם מי? יפה, עם יהושע. רחב ש-40 שנה, בוא נגיד הייתי מעדיף להעלים את זה מהרזומה שלה, בסדר? לכאורה, אני לא אומר שאני מבין, אבל אני רוצה רק להבין מה שחזל אומרים. היא זוכה להתחתן עם יהושע בן נון. יהושע, תראי מי זה הבן אדם, הוא העמיד חמה, בסדר? שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, בן אדם שהוא מעתיק התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, נו, אז אם הוא עכשיו, לצורך העניין, מעתיק התורה, הוא צריך להתחתן, הוא יכול לבחור איזה אישה שהוא רוצה בעם ישראל. תחשבו, מי לא יוצא להתחתן עם המנהיג, עם הצדיק, עם יד ימינו, אתה יודע, להבדיל, יש משבק של, נכון? נו, משבק של, תמיד, אתה יודע, בוא נשמע מה היה שם ואיך היה, ואחרי שהאדם נפטר, הוא יספר את הסיפורים מביתו של, זה אדם מאוד מקורב לצלחת, ולא סתם שהוא רק משבק, ואחרי שהרב נפטר, הוא הופך להיות איזשהו דמות די שולית לכאורה, בסדר? יהושע לא היה ככה. הוא הממשיך, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, הוא מכניס את עם ישראל לארץ ישראל. הוא כובש 31 מלכים, הוא נלחם איתם. מה זה הדבר הזה? אז לצורך העניין, מכל אנשים הוא בוחר דווקא את רחב. וחזרנו שלא רק שהיא זוכה להתחתן עם יהושע, שנבין איך התורה נותנת אופציה לכל אחד, לא משנה מה הוא היה בעבר שלו, לא משנה מה הוא עשה בעבר שלו, לא משנה מה הוא היה, כלום. אתה יכול לפתוח דף חדש אם אתה אמיתי, אם את מחליטה, אוקיי, עשיתי טעות בחיים שלי, אני עשיתי מהלכים כאלה וחיים, זה מה שהיה נכון לגבי אז. אבל לא רק שאני חוזרת בתשובה, אני מתגיירת אצל רחב. זה לא אפילו חזרה בתשובה. עכשיו, טוב, תשמע, יהודיה, זה מעדה פה, מעדה שם, קורה. להתגייר, לעזוב הכל וגיור לשם שמיים, והיא זוכה להתחתן עם יהושע, והיא מעמידה ממנה 8 כהנים גדולים, מהבנות שנולדו ליהושע, ו8 נביאים יצאו מחלציה. תבינו איזה מציאות אדם יכול להגיע, וזו הנקודה הראשונה עבורנו. כאשר בעצם לא משנה מה אדם עשה עד עכשיו, כל אחד מאיתנו עושה טעויות, וכל אחד מאיתנו, אתה יודע, נופל במה שהוא נופל, קח את עצמך בידיים, פתח דף חדש, תאמין שזה אפשרי, ותראה לאן אתה יכול להגיע. ואנחנו יודעים שבורא עולם מזווק זיווגים, נכון? הקדוש מזווק זיווגים, אז אם בורא עולם לוקח את רחב ומחתן אותה עם יהושע, זה ללמד אותנו שיעור אדיר פה. והשיעור גם מבחינתנו, אתה יודע, לפעמים אדם מסתכל, היא, הוא, לא יודע, המשפחולוגיה שלה, לא, יש לה, סבא שלה לא היה בדיוק, רואים שפה זה קצת היה אחרת, לא יודע, אני לא בא להעביר ביקורת או משהו, אבל רק אני אומר שתראו איך התורה מסתכלת על הדברים, או איך שבורא עולם מסתכלת על הדברים, זה קצת מעניין, וצריך אולי ללמוד לעשות איזשהו חשבון נפש עם עצמנו, לא יודע, כל אחד עם עצמו, אבל הנקודה העיקרית, א', מה שהיה, היה, שמתי בצד, נקודה ראשונה, נקודה שנייה, בשלב מסוים, אחד מיוצא חלציע, זה ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא הרי מתנבא על חורבן בית המקדש וזורקים אותו לבור. כאשר זורקים אותו לבור, חז"ל אומרים שמגיע העבד הכושי, שבעצם העבד של המלך, עבד המלך של צדקיהו, שהוא בעצם שומע שזרקו את ירמיהו לבור, ותקשיב, זה לא שייך, ירמיהו באמת צדיק, אם הוא ימות, אז יבוא אלינו חורבן מאוד גדול, ומצדקיהו מורה לעבד המלך הכושי ללכת ולהציל ירמיהו. את ירמיהו. הם שולחים 30 איש לעלות אותו מן הבור כדי באמת להציל אותו, ואז למה 30 איש חז"ל אומרים? כי הם היו כל כך חלשים. היה מצב של רעב, המצב לא היה טוב, לכן הם יוצאים 30 איש להרים בן אדם אחד מהבור. בואו נקרא לכם את הפסוקים, כך שנראה את זה במקום, וזה הולך כך. כך איתך, כך מביא צדקיהו, אומר לעבד מלך הכושי, כך איתך 30 אנשים וחבלים והעלה את ירמיהו מן הבור. בסדר? ואז באותה שעה שמוציאים אותו מהבור, אז ירמיהו אומר משפט אחד, פסוק אחד, הלוואי והיה לי סולם, מה שנקרא. הלוואי והיה לי סולם, למה? כי החבלים, תחשוב, אתה תופס בחבלים, אז אתה נחתך בידיים, כאילו זה לא הכי נעים, בסדר? אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? בורא עולם עונה לירמיהו, אומר לו ככה, באותה שעה שהוציאו את ירמיהו מהבור בחבלים, אמר ירמיהו, הלוואי והיה לי סולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, סולם אתה מבקש? מה זקנתך? זאת ירחב. כתוב, ותורידם בחבל. הרי מרגלים שהיו אצלה בשלב מסוים, היא החליטה להבריח אותה מהבית. היא משלשל אותם, היא קריאה לחבל, תקחו את החבל ותרדו עכשיו דרך החלון, דרך החומה, וככה תוכלו לברוח. אז הם יורדים דרך החבל. וכיוון שגם להם, בוא נגיד חבל, זה לא היה הדבר הכי נעים בעולם כנראה, ואם הייתה סולם, לא יודע, סולם כזה גבוה, אבל תראו מה מצפים הבן אדם, אבל בגלל שרחב, היא השתמשה בחבל, ירמיהו, אל תצפה ליותר ממה שסבתא שלך עשתה. זאת אומרת, אומרים חז"ל, תראה מה זה, רחב מוסרת נפש, אבל ממש מוסרת נפש. היא מסכנת את החיים שלה, מסכנת את החיים של משפחתה, הם יתפסו שיש לה שני מרגלים בבית, יוציאו אותה להורג. ובכל זאת מוסרת נפש, אבל למרות שזה מסירות נפש, במשהו במסירות נפש היה איזשהו פגם, כביכול. למה עם חבל? כיוון שזה לא היה מושלם, אז אפילו על המשהו הקטן הזה, באים בחשבון עם הבן אדם. עבורנו, א', הבנו, שמים הכל מאחורה, מה שהיה היה, אני לא מסתכל על העבר שלי. אני מאמין שאני פותח דף חדש, אבל גם כשאתה פותח דף חדש, אתה יודע, יש כזו הרגשה, אני אומר לעצמי להתחזק, יהיה רצון, אבל אתה יודע, יש הרגשה ש, אתה יודע, השם ברוך שם סולח, והשם אוהב, ולהעריך כל דבר קטן שאנחנו עושים, והכל נכון, הכל נכון. אבל מצד שני, שלא נרפד את עצמנו יותר מדי. זאת אומרת, לפעמים אתה מרגיש כאילו, ברוך השם, ברוך השם, סך הכל אני קורא פרק תהילים ביום. תשמע, יפה מאוד. אני מדליקה נרות שבת. כל הכבוד. זה מאוד יפה. אבל, סליחה שאני אומר, או שהתורה האמת או שהתורה לא האמת. ואם התורה האמת, אין שמצווה רק אחת להדליק נרות שבת. בסדר? או לקרוא פרק תהילים. יש עוד כמה דברים, כן? אז לצורך העניין, אם אני עושה משהו, אז בוא נהיה גם אמיתיים. אם אני עושה משהו טוב, אולי אני עושה גם משהו פחות טוב. או שיכול שאני עושה יכול לעשות עוד דברים טובים. ואם אני לא עושה דבר טוב שיכולתי לעשות, אז גם זה לא משהו מושלם, מה שנקרא, ולא רק שזה לא מושלם, יש גם עונש חס ושלום, אנחנו מסתכלים לחיובי, כן? אבל הרעיון העיקרי, בואו נבין שאל תוותרו לעצמכם כל כך מהר. תנסו כן לשאוף לשלמות בכל מה שאתם עושים. אני אומר את זה לעצמי, לא אליכם בכלל. זאת אומרת, כל מה שאתם עושים, שאתם כבר עושים, אני זוכר שהרב שכדר, זכר צדיק קדוש לברכה, אנחנו גרנו אז באופקים, שנה ראשונה, והוא מסר שיחה, ואני זוכר שאשתי הלכה לשיחה, וכשהיא חזרה מהשיחה, המסר העיקרי שאמרה שהרב דיבר, הרב שכדר דיבר אז לנשים חרדיות, בקהילה החרדית של אופקים, והוא אמר, אתם גם ככה נשים חרדיות, ברוך השם, ואתם גם ככה שומרות תורה מצוות, אז מה אני יכול כבר להגיד לכם? מה אני יכול כבר לחזק אתכם? אז הוא אמר, שמה שאתם גם ככה עושות, תנסו לעשות את זה עד הסוף. טיפה יותר בהידור, טיפה יותר כוונה, טיפה יותר שמחה, טיפה יותר בן אדם לחברו, טיפה בן אדם למקום. כל אחד שיכול טיפה ללכת צעד אחד קדימה, אני יכול להבין שאנחנו מתחילים, אתה יודע, בקצב מסוים, אבל אנחנו ממשיכים באותו קצב, משהו פה לא בסדר, וזו הנקודה השנייה. אם אנחנו עושים משהו, בוא נעשה את זה עד הסוף. אז רחב זוכה להתגייר, זוכה לרוח הקודש, זוכה שיצאו מנה זרע קודש, אבל ממש מבורכים, ומעבר לזה שהיא נשואה גם ליהושע, מנהיג ישראל, בשלב מסוים, באים אליי גם בתביעה, יכולת לעשות טיפה יותר. אז יש לזה גם השלכות, ויהיה רצון שנשאף לשלמות, לא פרפקציוניזם מלחיץ, אבל כן לשאוף לגדול ולהתקדם. עכשיו, ברגעי משבר, ברגעים של ניסיון, מה עושים? שימו לב טוב. לצורך עניין, פה יש גמרה, שהגמרה מספרת מסכת, היום בפרשה של השבוע שלנו, יש בסוף הפרשה את ענייני הציצית, אז ככה שהגמרה במסכת מנחות בדף ממדלת מספרת, סיפור ידוע, כולם מכירים, נקרא אותו רק בקצרה, מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. טוב, בחור שזהיר מצוות ציצית, הוא לא נשוי, והוא שומע על אישה שכדי להתחתן איתה צריך 400 זוזים. ויש יצרה, יש לו יצרה גדול, והוא הולך, והוא עובר נהרות והרים, והוא מגיע, והוא משלם מראש 400 זוזים, והבן איש חי מביא שם שדווקא 400, מכיוון שזה היה שיא הסיטרא אחרא, מה שנקרא, שיא הצד הלא טוב, כמו שאסף בא עם 400 איש אימו. זאת בחינה שממש שיא הרע, ואותו בחור מגיע לביתה של אותה אישה, דופק בדלת, או מעלים אותו למעלה, והיא מכינה לו 7 מיטות, 6 מזהב, 6 מכסף ואחת מזהב. זאת אומרת, 7 אומר רבן איש חי, כנגד 7 שמות של יצר הרע, כידוע מסכת סוכה. זאת אומרת, בחינה כמו שכל היצר היה שם, אין, זה שיא הניסיון האפשרי, כאילו מה הולך להיות, והוא באמצע איזה בחור צעיר, האם הוא יעמוד בניסיון או לא? אומרת הגמרא שמה, שבשלב מסוים. עלתה וישבה על המיטה האחרונה, וגם הוא נמצא שם. הוא בא ליפול בעבירה עוד רגע, לא! וארבע ציציותיו תפחו לו על פניו. פוף! טוב, נשמט וישב לו על גבי הקרקע. הבחור שלנו קיבל סתירת לחי. ממה? מהציציות שלו, אוקיי? גם הבחורה יורדת למטה ושואלת אותו בגפה של רומי, שבועה כזאת. אינני מניחתך עד שתאמר לי מה מום ראית בי. תגיד לי, מה הבעיה? מה הבעיה? מה עשית? מה, משהו לא בסדר? אני לא נראה טוב, אני לא... מה הבעיה? כאילו, למה, אתה יודע, היא לא מבינה איך יכול להיות בחור צעיר, שאתה יודע, ככה שומר על עצמו. אומר לה העבודה, נשבע לך. לא ראיתי אישה יפה כמותך בחיים. אבל, מצווה אחת ציוונו השם אלוקנו, וציצית שמה, וכתוב בה, אני השם אלוקכם פעמיים. אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא עתיד לשלם שכר. ופה נעצרה התמונה. האישה הזאת היא בהלם. פעם ראשונה היא רואה מה הכוח של בן אדם להגיד לא. האם הבן אדם הזה יפסיד? מה יקרה עם אותה בחורה? האם היא תתגייר או לא? האם יקבלו אותה? מה עם רב חיה? מה זה קשור אלינו? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
ככה, יוני. משהו יותר שמח. שולים עליכם, עליכם השולוים, מלאכי השולוים, פורחו לי לשולוים. שולים עליכם, עליכם השולוים, פורחו לי לשולוים. שולוים עליכם, עליכם השולוים, מלאכי השולוים, בורחו לי לשולוים. שולוים עליכם, עליכם השולוים, מלאכי השולוים, מלאכי אליוים. שולוים עליכם, עליכם השולוים, מלאכי השולוים, בורחו לי לשולוים. שולוים עליכם, עליכם השולוים, מלאכי השולוים, מלאכי אליוים. יוסיף השם עליכם כוחם, יוסיף השם עליכם כוחם, אלף ביומים, אלף ביומים כוחם. כן.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו חוזרים לנושא שלנו. אמרנו שבהפטרה של השבוע יש לנו את הסיפור שבעצם יהושע מתקרב לארץ ישראל ושולח שני מרגלים, והם, יופי, תודה רבה, כלב ופנחס. נו, מה נסגר איתך, פנגר? נכון, כלב ופנחס, כאשר כלב הוא כבר זקן ורגיל, מה שנקרא, במרגלות, ופנחס מצטרף אליו, פנחס הוא אליהו, סומכים עליו, הכל יהיה בסדר, ושניהם יוצאים לא סתם לרגל את הארץ כמו המרגלים הראשונים שבאים רק כלל, אתה יודע, לחוות דעה, מה דעתם על, אז הם היו מאוד רחוקים מארץ ישראל, בפרן, פה הם רק שלושה מליד הארץ, רוצים לבדוק השתלדות פיזית, בוא נראה איפה לתקוף, מאיפה להגיע, מגיעים לאיזשהו מקור מידע, זה ביתה של רחב, שם כל העולם מסתובב, הם יוכלו לקבל את המידע הטוב ביותר, מה מתרחש באמת במקומות הללו, ואז בעצם היא מגלה להם שהיא כבר שנים רוצה להתגייר, היא מחזיקה את זה בבטן, מה שנקרא, כי היא הייתה בת 10 כאשר היא שמעה על יציאת מצרים וקריאת ים סוף, ומאז הבחורה רוצה, אבל היא מוקפת כל מיני, נקרא לזה, יצר הרע, מציאות כזו אחרת שנמצאת בה, ואז בסופו של דבר היא מגלה את רצונה והיא מצילה אותה, ורק שיבטיחו לה שיצילו את משפחתה, היא מתגיירת באותו לילה, כבר זוכה לרוח הקודש, ואמרנו שמפה התורה מלמדת אותנו שאין גבול לאן אדם יכול להגיע, בכלל לא משנה איפה היה עד היום. ולמרות שהיא הייתה במקום שהיא הייתה 40 שנה, אתה רואה שהיא מתחתנת עם יהושע, היא רצון שאנחנו נזכה לחתנים כאלה, יהושע, שמונה נביאים, כהנים גדולים, מצוין, רואים שאדם לא משנה מה הוא עשה, הוא חייב להאמין שבורא עולם רוצה בטובתו, מאמין ביכולות שלו, ומפה השמיים זה הגבול, פשוטו כמשמעו, מצד אחד, מצד שני רואים שגם כאשר אדם עושה משהו, נא לדקדק עד כמה שאפשר, בצורה טובה, חיובית, לשאוף לשלמות, לכן רואים שהיא מורידה את המרגלים בחבל, וכאשר צאצא שלה שיהיה ירמיהו הנביא בשלב מסוים גם הוא נזרק לבור ובאים להציל אותו, אז משלשלים לו חבל והוא אומר כי בכל אפילו לתומו אתה יודע למה אין לי פה איזשהו סולם, ואז בורא לו אומר זקנתך היא שלשלה את החבל, זה מה שאתה גם תקבל, זאת אומרת שגם עליה, לא שזה תביעה אבל כן יכולת אולי לעשות את זה אחרת, ומלא אם אתה היית עושה אחרת, תראה איזה זכויות יהיה לך גם לנכדים, לנינים שלך בהמשך. ולכן ברגע של ניסיון, כדאי לזכור את זה. וכדאי לזכור שאתה לא תפסיד אף פעם. תקשיב טוב. נכון שיש לנו יצרה שמפתה אותנו, בוא נעשה שטויות, בוא ניקח דברים כאלה או אחרים באיסור, או בוא אלוקי אמר שלא, אתה לא תפסיד מזה. אתה תקבל את זה רק בהתר. ופה אנחנו עוברים בעצם לסוף הפרשה שלנו, כאשר בפרשת השבוע מסופר על פרשת ציצית, והגמרא מסכת מנחות, נביאת הסיפור הידוע, על אותו בחור ששמע על אישה שנמצאת אי שם בקרחי הים, 400 זוז, מגיע אליה, בשלב מסוים עוד רגע נופל לבור תחתית, כאילו שאחרי זה אולי יתפוס את עצמו, ומה אני עושה? אבל לצורך העניין, 4 ציציותיו, הוא היה מדקדק במצוות ציצית, יקיריי לדקדק מצוות ציצית. לצורך העניין, 4 ציציותיו תופחות לו על פניו, הוא נופל מהמיטה, נופל על הקרקע, ביד ישחר ממשון קור, קצת יודע, מתאפס על עצמו, מה שנקרא, מתקרר, והיא אומרת לו, מה? מה קרה? כאילו מה? והוא נשבע לה, באמת אין לך שום פגם, אישה מצידי, באמת מהז'ורנלי, מה שנקרא, הכל טוב ויפה, אבל אני לא עושה שום דבר. למה? כי יש לי פה מצווה, והמצווה הזאת היא בעצם היא, נדמו לי כ4 עדים. 4 עדים, כאשר כתוב בפרשת ציצית פעמיים, אני השם אלוקיכם, אני השם. נאמן לי פרה, חס ושלום, אדם עשה משהו לא טוב, אבל גם נאמן לשלם שכר באותה מידה, אבל הרבה יותר כגדולה מידת פורענות, מידה טובה ממידת פורענות פי 500. אז אם אלוקים מעניש, הוא גם מתגמל, אבל הרבה הרבה יותר, תמיד הצד החיובי או חיובי יותר. האישה הזאת היא בהלם. בסדר? אומרת הגמרא, היא אומרת לו, אינני מניחתך, לא עוזבת אותך, עד שלא תאמר לי, איך קוראים לך, מה שמך, מה שם עירך, מה שם רבך, מה שם בית מדרש, כאילו איפה אתה לומד, את הישיבה? ואמר לה, שם פרטי, משפחה, תעודת זהות, לא יודע מה, וכן הלאה, נתן את כל הפרטים, והלך. ברח, לאצ'ר במקום של סכנה, ברח. אבל הבחורה הזאת מחליטה אף היא, כמו רחב, להתגייר. לא שכנעו אותה, לא סמינר של ערכים, לא הוכחות שהתורה אמת, לא בוא נראה לכם כיצד הברית חדשה היא לא נכונה. לא, 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 לא. אתה רוצה לגייר מישהו מה שנקרא? אתה רוצה להחזיר מישהו בתשובה? לפעמים המעשים שלך ידברו בפני עצמם. ברגע שאתה רואה בן אדם שכל כך נאמן לעקרונות שלו, כל כך מצליח להגיד לא, למרות שכל בן אדם אחר היה נופל, הלא הזה עושה הרבה רעש בשמיים ועל הארץ מתחת. אז לצורך העניין, הבחורה הזאת, מה היא עושה? חילקה את כל נכסיה, אומרת הגמרא, לשליש, שליש, שליש. שליש למלכות, מסביר רבי נשחי, כדי לתת להם, לצורך העניין, שלא יפריעו לה, שלא יעצרו אותה ולא יעקבו אותה. קחו כסף, תעזבו אותי. שליש לעניים, מסביר רבי נשחי, למה שליש לעניים? כדי שזכות מצוות הצדקה תעזור לה, שיצר הרע לא יעצור אותה. הרי בינינו, כל אדם שבא לעשות צעד לצעד של קדושה, פתאום יש הרבה תירוצים, והרבה, אתה יודע, אולי לא עכשיו, אנחנו כבר מבוגרים מדי, אנחנו צעירים מדי, מה עם ההורים שלי, מה עם אשתי, מה עם בעלי, יש הרבה מאוד מעכבים, וזה הגיוני גם. אמרתי לעצמי פעם משל למה הדבר דומה, תראה לך, היה לך חשבון באיזה בנק מסוים. נגיד, ואתה אדם מאוד עמיד, בסדר? מפרגן לך, מה אכפת לך? אתה חושב שאתה אדם מאוד עמיד, ועכשיו יש לך חשבון בבנק X. בסדר? שלא נעשה איזה פרסום לבנק מסוים. אתה בחשבון בנק אקליפטוס, בסדר? אתה בחשבון בנק אקליפטוס, משום מה החלטת לעבור לבנק קלנית. בסדר? לא אקליפטוס, קלנית. די, מעצים, עוצה פרחים. ואתה מודיע למנהל הבנק, אני סוגר פה את החשבון, תודה רבה ולהתראות. במידה ואתה מיליונר, בינינו עכשיו, נראה לך שמנהל הבנק אקליפטוס ישחרר אותך? ברור שלא, נכון? הוא ינסה לשכנע אותך, מה הרע בבנק שלנו, בוא, אתה רוצה איזה שי, מתנה כדור ים, מגבת קטנה, בוא תשאר איתנו רק, אל תעזוב אותנו, ואם יראה שאתה ממש נחוש, יגיד, אוקיי, אז אל תהיה קיצוני, לא צריך לסגור חשבון, אתה יודע, תשאיר פה ותפתח גם עוד אחד, תמיד טוב שיש עוד חשבון, אתה יודע, ליתר ביטחון, נהדר. ככה בדיוק גם יצר הרע עובד. כאשר לא אתם, אבל יש אנשים שלצורך העניין היו מיליונרים, בעבירות, בשטויות שעשינו, בסדר? ופתאום מחליטים לחזור בתשובה, אומרים לבנק של יצר הרע, צ'יפאפו, ביי, להתראות, אני עוזב, אני חוזר בתשובה, אני מפסיק עם השטויות שלי. נראה לך שמנהל הבנק שלך שהיה עד עכשיו, וזה ההוא, כן? היצר הרע. יגיד לך, בשמחה, מברך אותך תפילת הדרך, תצליח מה שתעשה. או שעושים עליך יד, בוא, 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 או כמה ידיים, כמו זה תמנון כזה, בוא, 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 לאן אתה הולך? לאן אתה חושב שאתה הולך? חמוד שלי. והוא שכנע אותך, אתה יודע, אתה קיצוני. יש אנשים שעשו צעדים קיצוני ונפלו והתרסקו. לאט, לאט. לאט לאט, עכשיו לאט לאט זה נחמד, אני מסכים איתכם גם, אבל אם לאט לאט זה כבר 30 שנה, אז לצורך העניין יש פה איזה בעיה קטנה, ולכן לצורך העניין תברח, בבלי תברח, וזה מה שאותה אישה עושה, אוספת את הדברים שלה, שליש למלכות, עזבו אותי, תשחררו אותי, תחפשו אותי בכלל, שליש לעניים, שיהיה לה זכות לחזור בתשובה, בסדר? מגיע לבית מדרשו של רב חיה, ואומרת לו, רבי, גיירני, אני רוצה להתגייר. טוב. הרב לא ישר מגייר. שואל אותה, וכי שמת עינייך באחת מתלמידיי? כאילו, התלהבת מן אחד התלמידים פה? ואז היא אומרת לו, כן, בהוא, אבל לא שמת לב ממנו. זה לא שאני מתחתן בגלל, אני מתגיירת בגלל זה. כי ראיתי מה הכוח של מצווה. ראיתי מה הכוח של בן תורה, מה שנקרא לצורך העניין, העבודה שלנו, אז אומרת הגמרא שמה, אמר לה, לכי זכי במקחך, היא מתגיירת לשם שמיים, ומתחתנת עם אותו בחור, בסדר? ואומרת הגמרא, אותן מצאות, כי לקחה גם את כל המיטות האלה, בכל זאת, מיטות מכסף, זהב, לא, חבל עליהם, אותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו בהתר, ופה הנקודה החשובה ביותר בשיחה שלנו. תקשיבו טוב לגמרא. אותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו בהתר. אם משהו נקצב לך, אתה תקבל. אל תתפתה, אל תתפתי, אני יודע שזה קשה, אני מדבר לעצמי, לא אליכם אפילו. לא להישבר. בספר ארץ צבי, הוא כותב את המילים הבאות. והוא כותב כך. הנה, מי שמאמין בהשגחה פרטית, והשגחה פרטית זה לא סתם איזה רעיון יפה, הוא אומר שהיא מצוות עשה של אנוכי השם אלוקיך. ומה פירוש המצווה הזאת? שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט ופרט. והוא ממשיך. ואי אפשר לאדם לקחת לעצמו משהו, הנאה או כבוד, זולת מה שנגזר עליו בראש השנה. שימו לב טוב, נקודה ראשונה. אומר הרב, תדע לך, בראש השנה לא רק נקצב לך פרנסה, בריאות, אתה יודע, כל מה שאנחנו מבקשים בראש השנה. בראש השנה גם נקצב כמה הנאה תהיה לך. ממילא אומר, ואם לא היה עובר עבירה, אם אתה עכשיו עושה שטויות, ההנאה הזאת נקצבה לך בראש השנה. ואם לא תיקח אותה באיסור, אתה תקבל אותה. תן לבורא עולם לדעת, ויש לו הרבה דרכים לתת לך את ההנאה הזאת. אולי זה לא יהיה בדיוק אותו דבר כמו בסיפור הזה, אבל מה שכן, אתה תקבל את ההנאה הזאת. ואם לא, אתה סתם תפסיד אותה. לכן אומר, אם לא היה עובר העבירה, הייתה לו הנאה זו ממש, בקצב או במידה, וזו היא ביתר. וזו יש לו הבחירה, ליהנות או מן העבירה, או מן המצווה. לכן הוא הביא את הסיפור מהרבי מברקה, אומר, שהיה לו פעם אחת, הוא אסף מעות לקנות נעליים בשביל השמה שלו. הרבי ראה שהנעליים של השמה שלו, אחי אחי, אסף כסף שקנות לו נעליים. בשלב מסוים הרבי נכנס רגע לחדר שלו, והשמש נשאר לבד עם הכסף, בחדר ייחוד. הוא לא ידע שהכסף בשבילו. הסתכל למינה ושמאלה, אף אחד לא רואה, התרים את הרבי, מה שנקרא. הופ! לקח את הכסף. כשהרבי חוזר והוא ידע שרק השמש היה בחדר, אמר לו, טיפש, הכסף הזה היה מיועד לך גם ככה. אם לא היית לוקח אותו באיסור, היית מקבל אותו בהתר. וזה השיעור שלנו, לדעת שאנחנו לא מפסידים שום דבר, שום דבר. תשכנע את עצמך ברגע של קושי, חבל לי לקחת את זה באיסור. בורא עולם, אני סומך עליך ומאמין בך, שאתה תן לי את זה ביתר. מתי? אתה יודע מתי שזה נכון, אבל תן לי את זה ביתר, אני לא יפסיד. ולהבדיל, אם אני לוקח את זה באיסור, אל תתפלא שחסר לך דברים אחרים בהתר, וזה נכון לגבי הרבה מאוד דברים בחיים שלנו, וכך הוא אומר גם לגבי חסרונות, מה הכוונה? צדקה. נקצב לך להוציא כסף מסוים בראש השנה, הוא אומר, אם תזכה, זה יהיה לצדקה, לא תזכה, למכונת כביסה שהתקלקלה, לפקח של העירה שנתן לך דוח, וכדומה, דבר על עצמי, אבל הנקודה העיקרית היא לדעת, שא', מה שהיה, היה, שימו את העבר מאחורנית, אתה מחליט להשתנות, אתה מסוגל, והשמיים זה הגבול, ראה ערך רחב, דבר שני, דקדק בדברים קטנים, אתה גם ככה מברך, גם ככה לא מתורה, בואו נעשה את זה עד הסוף, לזכור שהנקודה העיקרית מבחינתנו, יש שכר גם לזרע זרנו עד העולם, אבל העבודה הזאת היא צריכה להיות, שמה שנקצב לנו, אנחנו נקבל, ואם אתה נמצא באיזשהו ניסיון, תזכיר לעצמך את הנקודה הזאת, אני לא מפסיד כלום, אבל זה הניסיון שלי, ואתה את שלך תעשה בזמן הפנוי שלך, מה שנקרא כביכול, מתי שאתה חושב שהכי נכון עבורי, לתת לי את מה שנקצב לי, ויהיה רצון שככה נתחזק ולא נתבלבל מכל מיני שטויות כאלה ואחרות, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, על מצווה ציצית, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה הניסיון של הדור שלנו, כולם גיבורים על עצם שבכלל נלחמים, אני אומר לכם, וכל הכבוד לדור הצעיר שלנו, שבאמת נלחם ואנחנו מאוד מעריכים. אבל לסיום, צריך להזכיר לכם, זו התוכנית האחרונה השבוע, אז יום שני יש לנו סדנה של CBT, Cognitive Behavioral Therapy. מי שמעניין אותו לדעת איך המחשבה שלו עובדת, איך אפשר בעצם לנתב את המחשבה למקומות הנכונים, באמת להיות תייר ולא להיות מרגל. כי הסיטואציות הן סיטואציות, האתגרים הם אתגרים. אבל מכל סיטואציה, יש לי כמה אפשרויות לפרש את הסיטואציה. אני רוצה כלים מעשיים. איך עושים את זה? אוקיי, הרעיון יפה, הרב. אבל בפועל, איך אני עושה את זה? מה אני עושה שתוקפת אותי עצבות? או מה אני עושה שתוקפת אותי חרדות? או מה אני עושה שאני, לא יודע, אנשים מעצבנים אותי, הרב? איך אני יכול לראות בהם דברים טובים? איך אני יכול לשנות כל הקערה על פיה ולא לעוות מחשבות או סיטואציות כאלה ואחרות? כל זה ועוד, בסדנה אחת, ביום שני, 5 שעות, משעה 17:00 עד 10, בלי נדר, נשים וגברים בהפרדה מלאה. אז מי שרוצה פרטים, על הסדנה הקרובה, טלפון אחד לכל הפרטים, 053-436-1311. שוב, סדנה איתי כמובן, אני מעביר את כל הסדנה במשך 5 שעות, עד שימאס לכם כבר ממני, סתם. כלים מעשיים מאוד פרקטיים, תיאוריה מצד אחד, אבל המון כלים פרקטיים שנלך הביתה ונוכל מיד ליישם את הדברים ולראות איך החיים שלנו בעזרת השם משתפרים. נראה את זה שגם שאני אשתפר, אז הנקודה העיקרית היא טלפון 1-053-436-1311. עד כאן לשבוע שלנו. תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, למאיר לבוביץ', מי שאיתנו בווידאו תשארו, יש לנו שני אורחים מאוד מעניינים, נלמד להם איך להשאיר לתקוע בשופר. אז קשבו לנו, נשמע את זה היום, נתראה ונשתמע בתוכנית הבאה. כל טוב, להתראות. מגיעים כוחות מיוחדים של 669 יחידת החילוץ של חיל האוויר, סוללנים יורדים מתחת למים, סכני קומדו מנסים לשחרר את החבלים, אבל לא מצליחים. די, כבר איתן אין לו כוח, מגיע רופא בשחייה אליהם, מנסה לעזור להם. ובסופו של דבר מעלים אותו למסוק, הוא מגיע לבית החולים. 32 מעלות, חום, היפותרמיה, הגוף שלו קפוא, מכות חשמל, פפאי, פפאי, עובר מוות קליני. הוא חוזר לחיים, אבל עם הסתכלות אחרת לגמרי. שיקום של 1.5 חודש, אומר לי, פנגר, תבין, אני פתאום לא רואה טוב. ואז אני מתחיל לחשוב, תבין, אני לא רואה טוב. אני חושב שבכלל אני רואה, תבין, אני אומר לה תודה לקדוש ברוך שראיתי לפני כן. פתאום אתה מתחיל להעריך דברים קטנים, לוקחים אותי לכיסא גלגלים. אני אומר למטפל, תשמע, לא נעים שאתה לוקח אותי, אבל אני מתחיל להעריך שהלכתי. אני מתחיל לקבל פרופורציה אחרת על אנשים שיש להם בעיות. אתה יודע, אנשים אומר לי, יש להם מינוס בבנק. נכון, זה לא נעים, זה לא נחמד. אבל אתה חי. אומר, אנשים יש להם פאנצ'ה בגלגל, יהיה עצבנים. תקשיב, יש לך רכב. הוא מקבל פרופורציה אחרת על החיים, שהוא מיישם את זה בצילום שלו. מה אתה יכול ללמוד מזה? מה אני יכול ללמוד מזה? בוא נקשיב.
אז עשו לי ניקוי לריאלי, דיאליזות, הזרמת דם. וכשאתה מתחיל להיכנס לפרופורציות, אחרי שאתה מתעשת, אתה אומר, וואלה, אנשים בוכים על מינוס של 2,000 שקל, פאנצ'ר בגלגל, יש לי פאנצ'ר, מה אני אעשה? מאחר לפגישה. תרימו את הראש, תגידו תודה. הרב, לפני שאתה, אני אומר, מודה על המים שאתה שותה, מברך. תודה בכלל על היכולת להחזיק את הכוס. זה לא מובן מאליו. וזה מה שנתן לי את ה... איך אומרים, את המכת חשמל הרצינית. כל הניסיונות שעברתי, אתה לומד כל הזמן. אבל כשאתה... חופר את אותם חוויות. אחורה אין, יש רק קדימה. קדימה זה באמונה שלמה. עשה איתי חסד גדול.
אז מה אפשר ללמוד מאיתן? א', פרופורציה בחיים, כלל חשוב. כלל שני, הזווית. הזווית הראייה יכולה לתת תמונה מושלמת. וזווית ראייה פירוש דבר, בוא באמת נשמח ונודה על מה שיש לנו. איתן אמר לי, כמו אבא, מה אבא רוצה מהילדים שלו? א', שלא יתבחינו. אתה יודע, תפסיקו להתבחיין, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי. נכון, התקופות בחיים מאתגרות, היה פעם, בוא נגדיר את זה ככה, אדם לפני החתונה הוא לא שלם. אחרי החתונה הוא גמור, סתם. הנקודה העיקרית היא שברור שיש תקופות, אבל בוא לא נתבחיין, א', דבר שני, בוא נעריך כל מה שאבא עושה לנו, גם אבא בשמיים, ובוא נודה על הדברים הקטנים. תודה רבה שחזרתם אלינו. תראו, יש כל מיני כלי נגינה, בסדר? כל אחד מכיר כלים מוזרים, קרסיטר, יש דברים מוזרים. מישהו פעם חשב לנגן בכינור? כן. אבל בשופר חשבת פעם? שופר! קח שופר, תנגן! הרב, מה תנגן? תוקעים בשופר, לא מנגנים איתו. בוא נלמד היום איך אפשר להוציא צלילים משופר שלא היית מאמין שזה השופר שתוקעים איתו בראש השנה. אבל מי שעושה את זה הוא לא אחר מאשר חיים סיטון. חיים לצורך הנדעה מוזיקאי מגיל 17, בשלב מסוים, מגיע לכלי שלנו חושבים עליו שאפשר לנגן את האוכל. בוא נשמע את זה ממנו. בוקר טוב, חיים.
בוקר אור, מה נשמע?
תודה רבה. א', נגיד גם שלום לשני אור.
שני אור, חבר.
אונס שנמצא איתנו, הוא הבאתנו בגיטרה. חיים, תספר לי קצת עליך.
טוב, חיים, סיטון. נעים מאוד. גר ברחבה בגוש עציון.
אוקיי. כבר נשמע פסטורלי, אתה יודע.
כן, מקום מדהים. מקום מדהים. אני מוזיקאי, מגיל צעיר.
איזה כלים ניגנת?
אני מנגן בקלידים, כאילו פסנתר, גיטרה, גיטרה בס, אני בסיסט, חלילים. זהו.
איך אתה תקורא לשופר? מה, כאילו ראש שנה איך אתה תפסת? תביא את השופר, התחלת כאילו?
קודם כל זה כלי שמאוד מפחיד.
מפחיד.
זה כלי שמתעסקים איתו רק בזמנים מאוד... ככה...
התעקע בשופר, אבל לא התחרד, אתה יודע, זה שומע תקיעת שופר, זה עושה לך משהו, זה לא כאילו עכשיו חלילית, אוקיי?
נכון, זה ממש לא ככה. וזה תפס אותי באמת בנקודה מאוד משמעותית בחיים שלי. אני עברתי, לפני כ-10 שנים עברתי גירושין, פירקתי את הבית, ופירקתי עוד הרבה דברים, ופרקתי מעליי עוד המון דברים, יחד עם הגירושין האלה, והלכתי, הסתובבתי יחף. כרגיל, ברחובות צפת, עם גיטרה עליי וחליל, ובדיוק עשיתי גם איזה נזם באף, אני יודע למה, מה חשבתי לעצמי.
ביותר,
סדר,
אוהבים אותך.
וצריך שזה באתי.
צודק.
והסתובבתי וטרתי, ממש ככה, ופתאום שמעתי מאיזה מקום, ככה מאיזה...
מרטף כזה.
מרטף כזה, שמעתי מוזיקה. ואם אני שומע מוזיקה, אז אני נמשך לשם. הצצתי, ופתאום אני רואה כזה, מקום כזה קצת חשוך, ואני נכנס למטה, יורד במדרגות, יש 2-3 מדרגות, ואיכשהו נשאבתי לבפנים, אפילו אולי דחפו אותי, ממש ככה. 300 איש יושבים, ופתאום אני רואה את הרב שמואל אליהו והרב אייל יעקובוביץ', שאני מכיר אותו וניגנתי איתו, עם הרב אייל. אני מוצא את עצמי פשוט, שמים לי כיסא, זה הייתה התוועדות. התוועדות חסידית, ועם מוזיקה, והרב יעל נגן בגיטרה. ואני פתאום מוצא את עצמי, יושב שם, שמו לי כיסא, ואיך שאני קולט את הצורה שלי, את הלבוש שלי, אני אומר, רגע, אני לא מתאים לפה, ולא עכשיו, ולא ממש לא כרגע.
אבל היית שייך לזה, זאת אומרת, זה כן מהבית שלך.
כן, זה מהבית, כן, אבל זה בדיוק בתקופה שאני לא שייך לשם בכלל, ואני בשבר ממש גדול. ופתאום אני מתיישב שם, והרב יעל שואל אותי, ואת החליל? אמרתי לו, כן.
אני מכיר אותך.
ניגענו תקופה. עשינו הופעות לבתי ספר, ישיבה. והצלתי את השופר, את החליל, התחלתי לנגן. ופתאום הוא עוצר, ממש עוצר, ומנגן איזשהו אקורד אחד בגיטרה, והוא לוקח שופר ואומר לי, כך. עכשיו אני מסתכל, 300 איש. אני כזה, אני לא יודע בכלל.
אתה לא בא לתוקע בשעות הפנאי.
לא, אין לי מושג איך לגשת לכלי הזה בכלל. טוב, שם יעזור.
הרב אמר.
הרב אמר עושה. ושמתי את זה בפה, ופשוט הלכתי עם האקורדים שהוא עשה. פשוט התחלתי בשנייה, פשוט זה פשוט יצא.
אוקיי. זאת אומרת, יש לך רקע של חלילים.
כן, אבל זה משהו, זו טכניקה אחרת לגמרי, זו טכניקה שעושים אותה היום, אני מכיר את הטכניקה, התאמנתי על זה, עבדתי על זה דרך השפתיים, אני גם שר תוך כדי השירה, זה המון...
מה? אתה תוקע ושר תוך כדי?
זה כאילו קולו שאני מציג גם מהגרון, משחק עם זה, כן. זה התפתח, אבל מה שקרה שם שפשוט, זה פשוט חדר ללב שלי בצורה, פשוט שבר אותי, והתחלתי לבכות, ואני מייבב שם.
וואו.
ממש, ואז הרב שמואל...
זה שתקיעת שופר, אתה יודע.
כן. כן, זה הציף בי המון דברים, אבל הכלי הזה פשוט, מאז אני צמוד אליו.
מדהים.
והוא צמוד אליי.
כמה שנים כבר?
10 שנים.
אז מה, אין לו הרי, לכאורה אני מסתכל על שופר, שופר, זה מה שאני יודע לעשות.
נכון. אז זהו, אז לא כל שופר אפשר לנגן עליו, שופר תימני לצורך העניין הוא מאוד ארוך, וקשה מאוד להוציא ממנו בעצם מנעד של צלילים. השופרות האלה, זאת אומרת, הם בינוניים, הם בסדר גודל ש... הגודל הזה פחות או יותר, הם שופרות שיש בהם יותר מנעד, אוקטבה וחצי, ואז כבר אפשר ממש לשחק עם זה, והיתרון הוא שזה גם ריבי טונים. זאת אומרת, אפשר לעשות מעוולים בפנים ו...
מעוולים.
ממש.
וואו.
וזה מאוד מעניין, וזה כלי מעניין.
הצופים ידעו, אנחנו עוד מעט הולכים, יהיה פה איזה מופע שופרות, חכו. אז אתם תשמעו איך זה נשמע, גם לא איך שזה רק נשמע באוזן, כרעיון. מה אומר לך שופר שאתה תוקע בו?
קודם כל, אני מאוד, אני עדיין, אני תמיד מסתכל עליו מהצד, ואני אומר, קרה לי כבר כמה פעמים, שבאתי לנגן בשופר ופשוט לא יוצא קול. וזה שם אותי במקום של התבוננות. אני, גם עכשיו, לפני שנכנסנו, אני בהתבודדות, לפני שאני עולה לנגן בשופר, אני מתבודד, אני יוצא עם את העיניים, ואני נכנס למקום שלי, כי אני יודע שאם אני במקום של גאווה, לא עובד.
וואו.
לא עובד, וזה זה כלי לא שלי, זה כלי מעולם אחר, וכולה אני אוספו, אני רק אוספו.
אוקיי. אתה
אני, אז אני לא יודע מה היה, לא, אמרת שופרות, אמרת שיהיה פה מופע, אני לא בטוח שיהיה פה משהו.
גיבית את עצמך, אל עצת ולא יוצא, איך
זה לא אני, זה הגאווה. בדיוק, זה לא אני, זה הגאווה שלי.
מקסים, כל הכבוד. איזה מקומות ניגנת כבר?
ניגן, אני קודם כל נגן עם הרב שמואל אליהו, מאז, כבר כמה שנים בתפילות הלל, ברחבת דוידסון, במרגלות הכותל המערבי ובמערת המכפלה. לפני שנה ניגנתי, היה לי באמת קטע מאוד מעניין, לקחתי את השופר של עמנואל מורנו, והמשפחה הביאה לי אותו, שופר שהוקדש במיוחד, הוא היה שופר, עמנואל, וניגנתי במערת המכפלה שאני, יום ולילה במערת המכפלה, זה היה, יש לי שם, זה פטיש למקום, זה העניין. וזה היה לי חיבור מדהים. אז הבאתי שם ממש איזשהו סשן, ככה, בשופר עם של עמנואל, והיה ממש מרגש. הייתי אמור לנגן עכשיו מצד החיים, במשוויץ.
סתם, תכנות פרקטיקות. אם אני רוצה עכשיו, אדם שהוא שופר בבית, אני אומר, תקשיב, מה, איך נגנים עם זה, מה?
קודם כל, להתחיל לתקוע, להוציא צליל כמו שצריך.
אוקיי. יש כללים מסוימים? מה?
יש כאלה שעושים את זה על הצד, צד ימין, צד שמאל, באמצע, אני לא יודע איך זה באמת...
להתנסות, לנסות.
זה תלוי, כשהשפה שלי מתחילה פה להתנמלל, אז אני עובר לצד השני.
אוקיי, בסדר.
תלוי כמה זמן אני מנגן. ולהוציא, פשוט להתחיל לתקוע, להוציא צליל נקי, לייצב אותו. אחרי שאני מייצב אותו, להתחיל לשחק טיפה עם השפתיים, לעלות לרדת, ואז לאט לאט זה קורה.
הבנתי. אוקיי. אני אשאל את הבמה שלנו, מאיר, אני לא יודע, לי בא לשמוע את השיר עכשיו, כאילו לראות איך זה, איך זה. אז בוא, תן לנו, בוא נשמע.
יאללה, בוא נשמע, טוב.
אנחנו נתאפק כבר, אתה מנהל, דיבורים, תן לי לשמוע משהו.
Ah!
מדהים, מדהים, מדהים. וואו. זה המון ורסל באמת. אתה משחק מזה כאילו מקסים. וגם מיד אני רואה שזה גם מוסיף טונים.
רגע.
זה עניין של... צריך את האוויר, זה מלא, זה... מלא גיטרה, אחי, הוא...
כן.
אנחנו לא מדברים משני אור בגלל שאין לו מיקרופון, אז אנחנו באמת נדבר גם משני אור, בסדר? אז תדע שני אור שאנחנו לא פה מזניחים פה ונתנו פה במה ל...
אי אפשר בלעדיו, אנחנו... בלילות אנחנו נפגשים ומנגנים ביחד, אנחנו שכנים, גרים ביחד, ממש אחד ליד השני, ושני אור, אנחנו עובדים ביחד, מופיעים ביחד.
מדהים.
שני אור מוניס, מוכשר.
אז מה, עושים מופעים? מה? אנחנו עובדים... ואתה עם נוער גם?
נכון. אז אני עכשיו פותח רחבה, ממש שלוחה מעבר לחווה שאנחנו גרים בה. חוות יערה, אנחנו קוראים לה, יער א', והחווה, כל המטרה שלה זה באמת לעבוד עם נוער בוגר. היום אני, יש לי קליניקה, אני עובד עם נוער ועם זוגות.
אוקיי.
מפתיע. זה להתחבר לטבע, ממש סוסים, כבשים, עיזים, כזה.
מה אתה חושב שאחת הבעיות הקשות אולי, מה הדבר הכי קשה זה זוגות היום? איזה טיפ היית נותן לזה זוג היום? שאתה יודע, אתם מתמודדים. תכלס כולם מתמודדים.
כן. בנקודה שעכשיו מהירה לי. עכשיו שאני מתעסק יותר עם פנימיות התורה. זאת אומרת, עם כל הנקודה של עבודה דרך פנימיות התורה.
אוקיי.
ולי מאוד חזק הסיפור, כל פעם שנפגש עם זוגות, זה אור וכלי.
אוקיי.
היכולת של האור להיות מדויק ונכון לתוך הכלי, והיכולת של הכלי להיות כלי ולא גבול. זאת אומרת, זה שתי עמדות שהן מאוד מאוד חשובות, גם מצד הזכר, גם מצד הנקבה. וזה הרבה ללמוד את זה.
Okay.
הרבה הרבה ללמוד את זה. והמקורות שלנו מספרים על זה סיפורים מאוד יפים, okay. ונותנים את הדרך ואת ההכוונה הטובה.
ולנוער. אתה עובד עם נוער, אתה יודע. נסתם זה נוער שלא הכי כיף לו בחיים עכשיו. בסדר, הוא קצת עצבני גם, נמאס לו מהחיים.
כן.
והחיים שוחקים כאלה. מה?
אני חושב שהסיפור הוא אהבה.
אהבה?
אהבה. אהבה עצמית ו... ואהבת הזולת. אנחנו בעולם שבו...
אפשר אוהב את עצמי, אני לא אוהב את עצמי.
איך אפשר אהבת לרחק כמוך?
מאוד קשה, אתה מאוד... אוהב אותו.
נכון, זה מאוד פשוט. אז זה להכיר את עצמי, זה להכיר את המחשבות שלי. אנחנו מאוד, שוב, בחווה, מה שאני מתכוון לעשות, הדרך שבה אני רוצה שזה יעבוד, מאיך שאני מכיר את זה, זה קודם כל לעצור הכל. לעצור הכל, להתחבר למקומות שהם לאדמה, ממש לאדמה, למקומות הטבעיים. וממילא באדם מתחיל להיפגש עם עצמו, אם זה ראיית צון או דברים כאלה, או אפילו סתם לשבת ולהתבודד, התבודדות שרבי נחמן נותן לנו זה מאוד מאוד גבוה. וההתבודדות היא עוזרת לי להכיר את עצמי. ברגע שאני מכיר את עצמי, אני יכול להבין מה קורה אצלי. ואז משם לשמוע את המחשבות שלי, מהמחשבות שלי להתחיל לטפל בהם. ידיעת הבעיה היא כבר חצי הפתרון.
טיפ אחד שאתה נותן עכשיו לעם, מהניסיון החיים שלך.
יש לי סיפור קטן, קטנצ'יק. הייתי בקיסריה, בהופעה של חנן בן ארי. כן, חברים, ויש לי רקע שהייתה לנו איזושהי תחרות של הרכבים צעירים, וניצחתי, לקחתי מקום ראשון בארץ, חנן לקח מקום שלישי, זה היסטוריה, זה מזמן, כמה שנים, והגעתי להופעה, ואני כל ההופעה מתוסכל, ואני אומר, אני הייתי צריך להיות על הבמה, לא הוא, כאילו, כן? אני יכול להגיד את זה עכשיו, אבל כן. ואני לא מצליח ליהנות, אני אומר, מה עשיתי לא בסדר שאני לא בקיסריה? ופתאום, בשיר האחרון אמנם, אבל עלתה לי תובנה, אמרתי, רגע, מי שם אותו שם? הקדוש ברוך הוא. אני לא עשיתי משהו לא בסדר. והקדוש ברוך הוא הוביל אותו להיות בקיסריה, והוא בקיסריה. אבל רגע, גם אני פה, וגם אני בקיסריה, ואני מסתכל פה על כולם. אז הקדוש ברוך הוא שם אותי פה, כדי שאני אגיע לקיסריה, אפילו חנן בא בשבילי. זאת אומרת, כל התפיסה שלי פתאום השתנתה, וזה השיר האחרון. אז הטיפ הוא שכל אחד, אני חושב שכל אחד מגיע למקום שהוא מגיע, ובדרך שהוא עובר, זה השגחה פרטית מדויקת. וכשאני יודע שזה הכי טוב שלי, המקום הכי נכון בשבילי, ואני לומד שלי להסתכל שהמציאות היא רק לטובתי, זה עבודה, כמובן, אבל כל המציאות, גם בקיסריה, אפשר לשנות את המיקום.
מקסים. חיים, תודה רבה רבה.
שניאור. שניאור.
אתם מנגנים מדהים ביחד, ו... אתם יכולים להגיד משהו ככה ברקע ואני אסיים, פחות לכם? כן. זה משהו כזה...
פחות שופר, אבל גיטרה ניתן לך בטח.
תשאירו, אז תשאירו משהו ביחד, אתה יכול לחצרץ כאילו בשופר. ועל הרקע של השיר הזה אנחנו רוצים לסיים, תראו, מה אפשר לעשות? משופר, מישהו... נכון, תחביב שאתה מתחיל איתו, משהו כלי נגינה שאתה יכול להגיע למחוזות שאחרים לא מכירים, לא יודעים, לקחת כלי פשוט כביכול כשופר. לעשות אותו אולי אחד הכלים היפים ביותר שיש בעולם. אז חיים, תודה רבה ששיתפתם אותנו.
תודה רבה.
שניאור, תמשיכו לנגן, תמשיכו לנגן, אנחנו חוזים איתך על הרקע, ובזאת השם, רוצים להודות לכולם על זה שאתם איתנו, על זה שאנחנו היינו כאן, ויהיה רצון שגם אנחנו נזכה למצוא את האהבה העצמית שלנו, גם לאחרים, ולאחרים שצריך. תודה רבה, רק השיר, נתראות, 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 נתראות,